אז אני אעשה חזרה ממש קצרה על שלמי הדת, ואנחנו נדבר על המדרגה השנייה. אני רק אנסה לעשות איזושהי סקירה. למה כל פעם צריך לעשות את הסקירה? כי אנחנו מתחילים ללמוד מסילת ישרים, ואז אנחנו מתחילים לדבר על כל מיני מידות ועל כל מיני תכונות, ואנחנו רוצים להתחיל באמת ליישם אפילו מחשבתית את הדבר. אז אני עושה קצת כמו הקדמה ותזכורת, בסדר? אנחנו מדברים בעצם על הדרך שבה אנחנו יכולים לקנות את מידת הזהירות. למה צריך את מידת הזהירות? כי רבי פנחס בן יאיר כתב שהתורה מביאה לידי זהירות. למה צריך מידת הזהירות? למה צריך בכלל להיות זהיר? אז למדנו בכל הפרקים הקודמים, כל ההתעסקות במידת הזהירות, שאם אין לך זהירות אתה בכלל הולך לאיבוד. כי מידת הזהירות זה התשומת לב, זה מילה אחרת לתשומת לב, להתייחסות, כן, לאורחות חיי. אם אני בעצם חיה את החיים שלי ככה, ואני לא שמה לב בכלל מה אני עושה בחיים, ככל הנראה אני אתקע. או שאני אתקע, או שאני באמת ידלג על דברים נורא משמעותיים. כי בחיים הם שוטפים, יש להם תנועה של באמת חיים של תנועה. ולכן אם אני לא עוצרת ושמה לב ומתייחסת לחיים שלי, ככל הנראה אני אפול. ולכן ככלי ממש, הרמח"ל אומר, צריך את מידת הזהירות. זה מה שצריך ככלי ממש ראשון. כן? כשאני באה לעבוד על המידות שלי, הדבר הראשון שאני צריכה זה תשומת לב. וזה נראה כאילו, טוב, בסדר, אז נשים לב. אבל צריך להבין ש... תיקחו אפילו את הדבר הכי קטן, באמת, הדבר הכי קטן שאתם יכולות למצוא, שתחליטו שאתם שמות לב אליו. אתם לא תאמינו כמה תיפגשו עם הדבר הזה במשך היום, כמה הוא יעסיק אתכן. למה? לא כי אתם מתוכנתות לזה, אלא שברגע שאדם מכוון את עצמו לשים לב למשהו, זה הופך להיות חלק משמעותי מהחיים שלו. ובעצם הרמח"ל קורא לאדם פשוט להניח את מה שחשוב לו לנגד עיניו. אחרת, באופן טבעי, לא רצוני, לא זדוני, לא בסדרי כזה, אלא פשוט באופן טבעי הוא לא ישים לב, ואם הוא לא ישים לב הוא יחטא או יפספס, או כן, יפספס את מטרת חייו בעולם הזה. אתם מכירות את ההבדל בין יום מבוזבז ליום מתוכנן? מכירות כזה שיש יום כזה ש לא תכננתי ולא חשבתי מה אני עושה, אז התפספסו לי מלא דברים שבאמת באמת, כן, הרבה פעמים, למה אני אומרת באמת באמת פעמיים? כי הרבה פעמים אומרים, אם היית רוצה באמת, אז היית עושה כך וכך. זה ממש לא נכון. זה נכון שיש רצון, אבל כדי ליישם את הרצון חייבים תשומת לב. והתשומת לב זה, כן, זה המילה הזהירות שהרמח"ל מתייחס אליה, פשוט מידה בנפש של התייחסות, של תשומת לב, של זהירות, שממנה אדם יכול באמת להגיע לעבודת השם שלמה ושמחה. זאת אומרת, להגיע להישגים, אנשים יכולים להגיד, וואי, כאילו אני באמת רוצה לעבוד את השם ולא הולך. או לחילופין, אנשים יגידו, כנראה שאני לא באמת רוצה. עובדה, הנה, תראי, ככה, 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 וזה לא הוכחה. למה? כי צריך כלי. זה כמו שמישהו יגיד, אני מאוד רוצה לנקות, אבל עם הידיים אני יכול לנקות בצורה מאוד מוגבלת. תביאו לי חומרי ניקוי, זה יהיה יותר נקי. זה לא חוסר רצון, זה פשוט לא יהיה באותה רמה, כן? ולכן מידת הזהירות זה תשומת לב, ועל זה דיברנו. במפגש האחרון, בשיעור האחרון שלמדנו, אז באמת קראנו את מה שהרמח"ל מדבר על איך קונים את המידה הזאת, איך הופכים אותה, כן? להיות חלק ממני. ואמרנו שיש כל מיני צורות, והרמח"ל מתייחס לזה כמדרגות, שלוש מדרגות, שבעצם אדם יכול לקנות את המידה הזאת, וכל אחד כפי מה שמתאים לו. והקדמתי הקדמה ואמרתי שלא משנה איזה מדרגה, העיקר שהיא מביאה אותי אל המטרה, והמטרה היא להיות זהירה. בפרק הזה צריך להחזיק ראש ולזכור את זה כל הזמן, שלא משנה האמצעים שאני אקנה אותם, העיקר שהם יהיו אמצעים שיביאו אותי למטרה הזאת. למה זה כל כך חשוב? כי הרבה פעמים, במיוחד בנות, אני לא יודעת למה, צריך לחקור את זה פעם בצורה רצינית, אבל נתפסות דווקא לרמה או למדרגה, גם לבנים זה קורה, אבל יותר לבנות, שכאילו אם זה לא מדרגה ראויה, אז לא בא לי בכלל להתחיל. מין רוממות נפש כזו. והיא באמת, היא באמת יפה, אבל היא מפספסת את המטרה. זאת אומרת, אם מה שעוזר לי, כמו שאמרנו פעם קודמת, זה שאני אשים לב בצורה מסוימת, כמו שסיפרתי לכם על שמירת הלשון, כן? כמו שאני יכולה לעשות לעצמי כל מיני סייגים, או כל מיני, כן, התניות, אני יכולה לעזור לעצמי, כמו שאני לא משנה איך תקומי בבוקר, אני צריכה להגיע לפגישה ממש חשובה. אז זה משנה איך קמת? זה משנה באמת איך קמת? לא, כי המטרה הייתה להגיע לפגישה. נכון? שאת היית רוצה לקום מהמיטה ככה, בנחת, השעון מצלצל בו פסטורלי כזה, השעון מצלצל ברבע לשש כזה, את קמה ברגע שהוא מצלצל, נוטלת ידיים, צחצחת שיניים, מתארגנת בנחת, את יכולה גם להתקלח, יש לך מלא זמן, הפגישה היא בתשע, היא רבע שעה מהמקום שאת נמצאת, את יכולה להתפלל כאהבת נפשך, לכל ארוחת בוקר מפנקת, אחלה. לא תמיד זה ככה, לפעמים, כן, אני קמה קצת באיחור, קצת יותר קשה לי, קצת יותר קשה לי לקום מיד, אז בסדר, אבל יש לי מטרה, המטרה שלי להגיע לאותה פגישה שאני צריכה להגיע אליה. אז זה נכון, כשאני מגיעה לפגישה, זה לא משנה איך הגעתי, זה לא משנה איך הייתה הקימה שלי, או למשל, זה לא רלוונטי כרגע, רלוונטי שהצלחתי להגיע. נכון שיש לי איזו שאיפה פסטורלית כזאת, אבל תדעו שזה עצת היצר ממש להתחיל להתפלסף איתי איך הגעתי. כי המטרה נשארת מטרה מאוד גדולה, כן? נגיד שהמטרה להגיע לפגישה הזאת, זאת המטרה. אז זאת מטרה מאוד גדולה, נגיד שהפגישה הזאת עוסקת באיך להציל או איך לעשות חסד עם האנשים שנמצאים בחוץ לארץ, לא יודעת, שיבואו לארץ. לא יודעת, פגישה מאוד חשובה, מאוד קריטית. אז זה משנה עכשיו איך קמתי. זה להתעסק במשהו שהוא מחליש את הכוח שלי. אני יכולה להגיד, הייתי רוצה עוד, זה בסדר. או הייתי רוצה להתפתח עוד, אבל לא להתעסק, במיוחד שאנחנו עוסקים בעבודת מידות, היצר מחפש כל פינה לחבל במטרה. ואם המטרה שלי זה להגיע לאותה פגישה, אז אם אני אגיד לעצמי, וואו, הלך דווקא בדרך הזאת, והדרך הזאת היא לא הראויה ביותר, אז בסוף זה מצ'קמק לך את ההליכה בכלל. אז לא בא לך ללכת, אז לא בא לך להיות, כי באמת את לא קמה כמו שצריך, ואת לא קמה מלכתחילה, אז אולי עדיף שלא, אז את לא אוהבת את החיים עד תומם, אז כנראה שזה לא מתאים, וזה לא נכון, זה באמת באמת לא אמיתי. אמיתי לעשות את העבודה ולהמשיך להשתכלל תוך כדי, להמשיך להתמיד במטרות ולהשתכלל תוך כדי. אז דיברנו על שלמי הדעת, ששלמי הדעת הם כאלה שרואים מה שלא מתוקן ומיד רוצים לתקן. יש דברים כאלה לכל אחד מאיתנו. אחת זה יהיה בניקיון, אחת זה יהיה בכיבוד הורים, אחת זה יהיה ב... לא משנה, כל אחת זה יהיה לה במקום אחר. למה? כי באמת לכל אחד מאיתנו יש דרך שאנחנו שם ממש ממש רוצים את הדרך השלמה. את הדיוק הזה שככה זה לא שלם. כן, אחת זה יהיה גם במראה שלה. אחת זה יהיה בצורה שבה היא נראית, כאילו נגיד אם היא הולכת בבוקר והשביל שלה לא בדיוק, אז היא לא תצא, היא לא תצא, זה לא מעניין, בסדר? אז שלמי הדעת אנחנו יכולים להזדהות עם זה, אנחנו יכולים להסתכל על שלמי הדעת ולהגיד, אוקיי, זה נכון שיש דברים או יש תחומים, בעיקר בעבודת המידות, שכשזה לא מתוקן מיד, עצם זה שאני יודעת שזה לא בסדר, נגיד שמירת שבת, בסדר? אז עצם זה שאני יודעת שזה לא טוב, זה כבר משפיע עליי, אבל לצערנו, יש מדרגות, או יש דברים, שאני יודעת שזה לא הכי בסדר, או שאני מטשטשת את הראייה, אם זה בסדר או לא, אני לא סגורה על זה, כן? ואני יכולה בטעות לעבור על דברי חכמים, או חלילה גם על שמירת השבת. אז משהו אחר צריך להפעיל אותי כדי להיות זהירה בנושא הזה. ולא מספיק שאני יודעת שזה לא בסדר. ולא מספיק שאני לא מבינה את הדבר הזה, כן? לכן, שלמי הדעת הם אלה, תודה רבה, הם אלה שרואים בעצם, כן? תהיה להם ההערה במה שיתברר להם, כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם, ולא זולת זה, ושאין רע גדול מחסרון השלמות והרחק ממנו. זאת אומרת, ברגע שהם רואים את המציאות והיא שלילית, אז הם לא רוצים להגיע לשם, אז ממילא הם מתקנים. זאת צורה להשיג, שוב, זה הפרק הזה, זאת צורה להשיג את מידת הזהירות. איך? שכל דבר שנראה לי לא מתוקן, ישר זה מקפיץ אותי ואני רוצה, כן, לתקן את זה, להשלים את זה. יש אנשים שהם במדרגה פחותה מזו, ותכף נתאר אותם, אבל לפני כן רק נקרא את המשל, אני מניחה שקראנו את זה, אבל אני אקרא את סוף המדרגה הקודמת, והנה סוף זאת המדרגה, הוא הנקרא יראת חטא, שהוא מן המשובחות שבמדרגות. והיא שיהיה האדם ירא תמיד ודואג, פן ימצא בידו איזה שמץ חטא שיעקבהו מן השלמות, אשר הוא חייב להשתדל בעבורו. ועל זה אמרו זכרונם לברכה על דרך המשל, מלמד שכל אחד נחווה מחופתו של חברו, דיברנו על זה פעם קודמת, נכון? לחופת חברו או חברתה, כי אין זה מיתה מקינה אשר טיפול רק בחסרי הדעת, כמו שיכתוב עוד בסייעתא דשמיא, אלא מפני ראותו עצמו חסר מן השלמות. מדרגה שהיה יכול להשיגה, כמו שהשיגה חברו. והנה על פי ההתבוננות הזה ודאי שלא ימנע השלם בדעתו להיות זהיר במעשיו. זאת אומרת, אדם שהיה יכול להשיג משהו והוא לא השיג אותו, יש לו מזה קווץ'. אז אמרנו שכן, לא הקנאה של למה לה יש ולי אין, אלא למה לי אין שיכולתי שיהיה לי. זה קצת אחר. אתם מבינות את הניואנס הזה? זאת אומרת, אני לא, איני לא צרה בה, אלא שאני רואה שזה אפשרי, וזה מה שמכאיב לי, כן? וזה מה שקשה לי. אז זה בעצם תנועת הנפש של שלמי הדעת, שהם רואים שהם היו יכולים, כן? כמו שלמשל רואים אדם מאוד מאוד צדיק, או חברה מאוד צדיקה, שבאמת, וואי, היא עושה חסד בכזה מאור פנים, או כמו נגיד על הרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה, באמת, פשוט, יואו, איזה כיף, פשוט פוגשים דבר כזה, אומרים, וואי, באמת אפשר להיות כזה, באמת אפשר להיות כזה, בן אדם מאיר פנים לכל אחד זה. זה חתיכת הערצה, אבל הערצה שאומרת לך, וואו, אתה יכול. אז זה לא מהמקום של למה הוא ואני לא, לא משהו שמחבא אותי, אלא משהו שמרומם אותי לאותה מדרגה. הייתי רוצה מאותה עמידה. איך אני אשיג את אותה עמידה? רואים אותה במתוקן שלה ואומרים, וואו, אני רוצה את הדבר הזה, בסדר? אז זה מדרגת שלמי הדעת, הם רואים את המציאות המתוקנת. ואני אגיד עוד משהו על הרב, שבאמת זה לא רק להסביר פנים ולהאיר פנים, זה להיות מסוגל לעמוד על האמת באהבה. זאת אומרת, זה לא אדם שוויתר לעצמו או לסביבה שלו או למי שהוא פעל איתו על האמת, אלא באמת להביא את האמת בצורה אוהבת ושלמה, ושזה דבר באמת באמת מאוד מאוד גדול. טוב, אחלה פחותים מאלה, תהיה הערה לפי הבחנתם, והוא לפי עניין הכבוד אשר הם מתאבים לו. עכשיו זאת מדרגה מאוד מעניינת, שבהתחלה יש ממש סלידה ממנה, כי כאילו היא כמו, כאילו מי מחפש כבוד? אנחנו יודעים שכבוד מוציא את האדם מן העולם, אז מה זה הכבוד הזה? ברור, לא, ברכתי, סליחה, כלום. לא צריכה לבל. אז מה זה הפחותים? הפחותים הם בעצם אלה שהכבוד הוא מפעיל אותם. עכשיו צריך להבין שאנחנו מחפשים הרי דרכים להיות זהירים, בסדר? אז אם לא פועל עליי לראות איך אני יכולה, למשל אם ניקח את הדוגמה של הרב דרוקמן, איך אני יכולה להיות יותר מסבירת פנים, זה נורא יפה אצלו, אבל אין מצב שזה יהיה אצלי, אז זהו, זה לא מעורר אותי מצד שלמות הדעת. אז אני אשאל את עצמי שאלה אחרת, וזה הפחותים. כי זה פשוט אצל כל בעל דעת שאין המדרגות מתחלקות בעולם האמיתי שהוא עולם הבא אלא לפי המעשים. ושלא יתרומם שם אלא מישהו רב המעשים מחברו. צריך להבין שאנחנו לא יודעים הרבה על העולם הבא, אבל אנחנו יודעים בצורה ודאית שמה שאנחנו עושים פה, אנחנו נהנים ממנו בעולם הבא, נכון? אדם עושה פעולות פה בעולם הזה, ויש לו עונג רוחני בעולם הבא ממה שהוא עשה. זה אומר שברור, כן, הוא מגדיר את זה ממש ככה ברור, שבעצם העולם הבא לא מתחלק במדרגות, זאת אומרת רמת העונג שלך מתחלקת לפי רמת המעשים שלך. אם אתה תעשה הרבה מעשים טובים, הם אלה שיענגו אותך בעולם האמת. ואם תעשה מעט, אז יהיה לך מעט עונה. זאת אומרת, אתה מסדר לעצמך חלק משמעותי בעולם הבא לפי מדרגת העשייה. אבל זה עוד לא הכל. זה עוד נשמע נורא נורא מטרתי. כן? העולם הבא, אני מסדרת לעצמי שיהיה לי וואו כזה. כן? שיהיה לי שכר. מה רע לבקש שכר? מה הבעיה בזה? מה הבעיה לחיות ככה שאני יודעת שמה שאני עושה בעולם הזה מחכה לי טוב גדול בעולם הבא? מה רע בזה? או שזה לא רע בעיניכם? שזה מעולה, שזה לא רע, כן? אתה לא יודע מה זה. נכון, אבל אם אני מבטיחה לך, כן, מכירות את מבחן המרשמלו, דיברנו עליו כבר, כן, אני מבטיחה לך שאני אביא לך עוד אחד אחר כך, עוד אחד כזה. אז זה נכון שאין לי את הכזה, כי אני לא יודעת בדיוק, אבל עונג רוחני אנחנו יכולים להרגיש לפעמים, נכון? יש לנו איזה קורת רוח כזאת, איזה תחושה של, כן, כמו שבשבת, שיש מעין עולם הבא, מין עונג כזה שהוא מתמשך, שבאמת מה שהוא אומר בהתחלה, אין האדם בא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, ואין דבר יותר גדול מהעונג הזה, וזה העונג הכי גדול. אז לא משנה כמה גלידה אכלת בחיים, או איזה שוקולד אכל, או איזה מסאז' טוב שעשו לך, זה לא מתקרב לקצה קצהו של העונג שתרגישי בעולם הבא. מה שברור שזה יותר מהעונג הגשמי. אז ברור שאנחנו רוצים את זה, כן? זאת אומרת, אם אני מאמינה ויודעת, כן? לא מצד נותנת אמון, אלא באמת יודעת שהעולם הבא, העונג, הוא הרבה יותר נשגב וגדול מהעונג הגשמי, אז בוודאי שאני רוצה לייצר לי אותו. אז לא רק שאין בזה בעיה, אלא שזה הרבה יותר ערכי, כי אני עושה את רצון השם, ואני נהנית, כן, עונג רוחני מהעשייה הזאת, כי אני משתייכת לאור הגדול של ריבונו של עולם, בעצם להופעה האלוקית בעולם הזה, ובעזרת השם גם בעולם הבא. אז בעצם, כשאנחנו עובדים פה בעולם הזה, אנחנו בעצם מתבררים, כן, ומקבלים מתוך העבודה שלנו כאן, בעצם שכר בעולם הבא. אבל הרמח"ל מדבר על המדרגה הזאת, המדרגה השנייה, הפחותים מאלה ששואפים לשלמות הזאת, כמו שתיארנו עכשיו, שהם עושים את העבודה פה בעולם הזה, כדי באמת להגיע לאותה מדרגה שלמה. הפחותים מהם יודעים שהמקום בעולם הבא הוא בעצם כפי המעשים. זאת אומרת שכבר אני יכולה להגיד שכנראה אני לא ליד משה רבנו, נכון? כאילו משה רבנו זה וואו, זה כזה משהו מאוד מאוד גדול, אבל אנחנו שואפים, אולי נזכה להגיע למדרגתו. אז הרמח"ל אומר שלא יתרומם האדם שם אלא מי שהוא רב במעשים מחברו, כאילו בהשוואה לחברו. ואשר הוא מעט המעשים, הוא יהיה השפל. אם כן, איפה, איך יוכל האדם להעלים עיניו ממעשיו או למעט השתדלותו בזה, אם אחר כך ודאי ייצר לו בזמן שלא יוכל לתקן את אשר עיוותו. והנה יש מן הפתאים המבקשים רק להקל מעליהם. טוב, תכף נדבר על הפתאים, אבל הוא אומר, הוא מתחיל להסביר מה הפחותים, איך הפחותים עוזרים לעצמם להיות זהירים. באמת, אם זה מה שעוזר לך, תחשבו על זה. אני מבינה שאני נמצאת פה בעולם הזה לזמן מוגבל, ל-120 שנה, או 120 שנה שהקדוש ברוך הוא קבע לי. ועכשיו ב-120 שנה האלה יש לי, כן, אפשרות להשיג כמה שיותר מתנות רוחניות. ואני יודעת שכל עוד שאני אהיה, כן, יהיה לי יותר, אז אני אגיע ליותר. אני אגיע למקום גבוה יותר, שזה אומר עונג גדול יותר, זה אומר קרבת אלוקים יותר גדולה, כן? וכל המשתמע מכך. אז ברור שיש לי מוטיבציה, אבל הרמח"ל מדבר לא רק על המוטיבציה של המקום שלך. הוא אומר, הפחותים הם, הפטנט שלהם, להסתכל ולהגיד, אם בעולם הזה, כן? החברה שלי משיגה, כמו נחווה מקופתו של חברו, משיגה מקום שאני יכולתי להשיג, ואני לא השגתי אותו, זה מבאס אותי. אז על אחת כמה וכמה, כן? אם אני יודעת שבעולם הבא, בגלל שיהיה לי מעט מעשים, אני אהיה במקום פחות יותר. אז זה יכול מאוד מאוד לצייר אותי. הוא אומר שיש אנשים שהדיבור הזה והמחשבה הזאת מאוד מאוד משפיעה על העשייה של האדם הזה. כן? מאוד מאוד ישפיע עליי המחשבה, מה יהיה המקום שלי בסוף? המקום שלי האמיתי, הרוחני, כן? ואיזה צער זה, כן? שהוא אומר, כן, שלא יוכל לתקן את אשר יפתו. צריך להבין שיש משהו אחד שהוא הכי איסורים בעולם הבא, זה שאני לא יכולה לשנות את זה. אחד הדברים, כן, שכתובים על העולם הזה, שכל עוד שהנר דולק, אפשר לתקן. הנר, הכוונה, נשמת אדם פה בעולם הזה, כל עוד שהוא דולק פה בעולם הזה. אז אפשר לתקן. ומהרגע שאדם נפטר, אמנם נשמתו מהירה, אבל לא בתוך הגוף, והוא לא יכול לעשות כלום. איפשהו, שמה הוא נשאר. הדבר היחיד שיכול לקרות זה שאנשים פה בעולם הזה יתפללו, יעשו דברים לעילוי נשמתו. אתם מכירות את המושג הזה, עילוי נשמתו? כן, לעילוי נשמתו. מה זה עילוי נשמתו? בעצם אני עושה פה מצוות, ואני אומרת, זה בשבילך. כשאני אומרת שזה בשביל האדם הזה, הוא יכול להתעלות רוחנית, בזכות המעשה שלי כאן. אבל אין שום אפשרות לאדם שמה להתעלות בעצמו. בסדר? אז רק שאלוקים יעשה לא את החסד הזה, אבל הוא עצמו לא יכול. ופה בעולם הזה, זה בידיים שלך ברגע. זה בברכה שאת מברכת, זה במעשה טוב שאת עושה, את משיגה מדרגות על מדרגות על מדרגות, וכל מדרגה זה עונג. בסדר? אז הוא אומר, אם אחר כך ייצר לו בוודאי שהוא לא יכול, תחשבי ש... שהיום נגיד, את נמצאת באיזה מקום, ואת אומרת, וואי, אני רוצה להשתפר בדבר הזה והזה, או אני רוצה להתקדם בדבר הזה. אז אומרת, וואי, זה בידיים שלי. הנה, היום אני אעשה ככה, מחר אני אעשה ככה, כן? ועוד שלושה ימים אני אעשה ככה וכו' וכו'. אבל מה קורה בסופו של דבר? מה קורה? שבעולם הבא אי אפשר לעשות את התנועה הזאת. תארי לך, שאני אגיד לך, לא משנה מה קורה, את נשארת באותו מקום שהיית עכשיו, עד 120. זה הרגשה נוראית. אז אם זה ככה בעולם הזה, אז בעולם של נצח אין לי אופציה לזוז. זה דבר מאוד 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 קשה. אז הוא אומר, אם זה מה שישפיע עליך, תחשוב על זה. תחשוב על זה שבעולם הבא, סתם בגלל שלא שמת לב, פספסת את המדרגה הראויה לך. את המדרגה הראויה לנשמה שלך. והנה, יש מן הפתאים, המבקשים רק להקל מעליהם, שיאמרו למה נייגע עצמנו בכל חסידות, בכל כך חסידות ופרישות. הרי די לנו שלא נהיה מהרשעים הנידונים בגיהנום. אנחנו לא נדחק עצמנו להיכנס בגן עדן לפני ונפנים. אז אנשים כאילו, שיש ב, שהם כאילו, כן, הוא קורא להם פתאים. אנשים שהם כאילו בעצם... לא חושבים עמוק, הם חושבים כמו פטי, כן? הם לוקחים את החיים לא ברצינות. הם אומרים, בשביל מה לי ללחצר? אין לי לחץ על גן עדן, בסדר? אני לא צריך להיכנס הכי הכי גבוה, או למדרגה הכי גבוהה, או למציאות הכי הכי עליונה. לא צריך. מה אני צריך? בסך הכל אני צריך להיות בכניסה. אני לא צריכה לעשות הרבה מצוות. הנה, אני סבבה. כן, אני יודעת איך לעשות את זה באופן בסיסי. אם לא יהיה לנו חלק גדול, יהיה לנו חלק קטן. אנו, די לנו בזה, ולא נכביד על מסענו בעבור זאת. הרמח"ל שואל שאלה פה, שהרבה מאיתנו שואלות את עצמנו. הרבה פעמים אנחנו לא נשאל את זה בכל, אבל כאילו, בסדר, מה לחץ? עולם הבא, כאילו, מה? בסדר, אז יהיה לי כזה, אני מסתפקת במועט, בסדר? יהיה לי סבבה במדרגה הקטנטנה שלי, תעזבו אותי בכל ה... לא צריך להשתדל וללחץ, בוא נחיה את החיים בנחת. אז שאלה אחת אומר הרמח"ל, שכדאי לשאול את האנשים שאומרים את זה, וכמובן שכולנו, יש לנו נגיעה בזה, זה צורות חשיבה שכל אחד יכול להיפגש איתו, מי שלא אשריו, היוכלו כל כך על נקלה, לסבול בעולם הזה החולף, לראות אחד מחבריהם מכובד ומנוסה יותר מהם ומושל עליהם, הכל בסדר, עד שהחברה שלך הופכת להיות הבוסית שלך. הבנים מתמודדים עם זה הרבה פעמים בצבא, כי הרבה פעמים בין אישים מתגייסים בגיל מבוגר יותר, ואז זה אחד חמודי כזה בן 18 נהיה המפקד שלו, וזה מעלה להם את הסעיף, למה מה קרה שהוא המפקד שלי, נכון? אז באמת יש צד שפתאום, כן, ת, תחשבו שמישהי שקטנה מכם בשנתיים היא תהיה הבוסית שלכם, תגיד לכם מה לעשות. בעולם הזה קצת קשה לנו לסבול את זה. אמנם היא בתפקיד והכל, אבל הרבה פעמים באיזשהו שלב, כן, אנחנו נרגיש שזה לא נעים לנו כל כך. אז אומרים, בעולם הזה החולף, את לא מסוגלת לסבול שמישהו מעלייך באופן חיצוני אפילו. זה חיצוני, מה, היא לא באמת הבוסית שלי, היא לא באמת אלוקים, היא לא באמת... בעולם הבא, אם מישהו יהיה במדרגה באמת יותר גבוהה ממני, כאילו בעולם הזה המדרגות הן נסתרות. זאת אומרת, אדם יכול להיות מאוד צעיר בגיל והרבה יותר מרומם מחברו. אבל בעולם הבא זה גלוי. וכשזה גלוי, אז זה לא נעים. אז באמת פתאום אני אראה, כן? שהאדם הזה הוא מרומם ממני, זה דבר מאוד מאוד מטלטל. אז פעם, כשהייתי מורה, אז זה היה מאוד עוזר לי לכבד את התלמידות שלי, המחשבה הזאת. כי הרבה פעמים תלמידים כזה מעצבנים, עושים כל מיני תרגילים, וזה לא כיף כאילו. אז מה שהייתי עושה, הייתי אומרת לעצמי, לכי תדעי מי זאת יושבת לפנייך. בטח שיהיה איזה כאילו, איזה נשמה נדירה כזאת. ועכשיו את יושבת כאילו, יעני, כאילו את המורה שלה, אבל באמת באמת, היא יכולה להיות, לא יודעת, היא יכולה להיות כמו מדרגת משה רבנו, אז מה, לא תכבדי אותה? אז המחשבה שאולי יתברר בעתיד של אחרי 120, שזאת שישבה בשורה הראשונה ולא היה לקוח להקשיב לי, היא בדיוק זאתי שיש לה באמת נשמה מאוד מאוד נדירה וגבוהה, מאוד עזרה לי לכבד אותה, מאוד מאוד עזרה לי להתייחס אליה בכבוד ובעדינות. אז זאת מדרגה למשל שעוזרת לנו כאילו להסתכל על העולם בפרספקטיבה כזאת. האם זה יהיה לי נעים, כן, שחלילה אני לא אכבד מישהו ואחר כך אני אגלה כן, שמדרגתי פחותה ממדרגתו, ודאי שלא. זאת אומרת, זה עוזר לנו להבין שהעולם הזה הוא לא הפקר, ואנחנו צריכים לכבד כל אחד, כן? וגם אם זה נראה לנו מצחיק לפעמים ומגוחך, לפעמים יש אנשים, למשל, לא יודעת, אנשים שנמצאים ברחוב או מקבצי נדבות, או אנשים שהם נגיד לא בסדר קצת, מבחינת איך שהם מתנהגים, מבחינת אפילו המצב כן, של המוח שלהם, שהוא לא ממש מתקשר טוב והם נראים חסרי דעת. אז אפשר בטעות, בטעות לזלזל בהם, אבל איך הוא תדעו איזה נשמה יש שם? איך צריך לכבד אותה? איך צריך להיזהר בה? זאת אומרת, צריך להבין שהיחס שלנו במציאות צריך להיות עם פרספקטיבה. הפחותים ממבקשי השלמות הם אלה שמסתכלים על העולם הזה ואומרים רק לא לפגוע או רק לא לקלקל במה שאני פוגשת. לכו תדעו מי האנשים האלה שפגשנו אותם. לא אלה שבגלוי אני רואה שהם צדיקים, אלא אלה שדווקא לא נראה לי. מאיפה אני יודעת? כן? וזה מאוד מאוד עוזר להיזהר בבין אדם לחברו. למשל, זו דוגמה של פטנט, להיות זהיר בכבוד חברו. שכשאני יודעת שהדברים יתבררו בהמשך, כן, אחרי 120 יתבררו מי האנשים ואיזה מעשים בן אדם עושה הרי אדם. סליחה. הרי אדם נמצא במציאות שהוא לא יודע באמת מי עומד לפניו. ואומרים שהנשמות של הדורות האחרונים בכלל זה יבלה כאלה, כל מיני... לא יודעת, הילדים שלנו והילדים שלכם בעזרת השם והילדים של הילדים שלהם, זה כאילו זה נשמות האחרונות מה שנקרא, והם יכולים להיות נדירים שבאו לתקן איזה משהו קטן, אז הם באים באיזה גוף של חסר דעת והוא נראה שהוא לא בסדר, ואני יכולה אפילו חלילה, חס וחלילה, לצחוק או להסתלבט על חשבונו, ובסוף מתברר שהוא בא לתקן פה איזה משהו ואני לא נזהרתי בכבודו. אז כמובן, כמובן, זה לא רק על הכבוד, אנחנו מדברים על הכל, על הבן אדם לחברו, על ההתייחסות, אפילו על המחשבות, שזה גם עוד חלק שצריך לטפל בו. בכל מקרה, בוודאי, בוודאי ובוודאי שזה מאוד עוזר להיות פחות שיפוטי, זה מאוד עוזר להבין מי אני בעולם הזה, מה התפקיד שלי, איזה דברים אני צריכה לעשות בשביל לנקות את עצמי בעולם הזה. אז הוא אומר כך, הוא אומר, אנו די לנו בזה ולא נכביד על מסענו בעבור זאת. אמנם שאלה אחת נשאל מהם, נשאל את האנשים האלה, היוכלו כל כך לנקלה לסבול בעולם הזה החולף לראות אחד מחבריהם מכובד ומנוסה יותר מהם ומושל עליהם, כל שכן אחד מעבדיהם או מן העניים הנבזים והשפלים ביניהם, ולא יצטערו ולא יהיה דמם רותח בקרבם. תראו, זה נשמע כמו הסיפורים האלה, סיפורי החסידים, אבל באמת, באמת תחשבו על זה. יש לכם אחים קטנים או אחיינים, לא משנה כל אחד לפי מצבו, שפתאום האח הקטן הזה הוא ינהל לך, הוא יגיד לך איך לסדר את החדר שלך, הוא יגיד לך מה לעשות, ושהוא שלב תגידי לו תתקדם, חמוד, זה בסדר, תודה להנחיות, סע לשלום. מאוד יהיה קשה לנו שמישהו שבעינינו קטן מאיתנו, שהוא יבוא ויגיד ויורה לנו, גם קשה לנו שמישהו גדול מאיתנו מורה לנו, אז עוד יותר קשה לנו שמישהו קטן מאיתנו. ובעצם, בעצם בעולם הזה הוא יכול לראות שפל ועני וקטן ו, ובסוף, בסוף מתברר דברים אחרים. כי הנה עינינו הרעות כל המעלה האדם להינסם על כל מי שיוכל ולשים מקומו בין הרמים יותר. יש לנו שאיפה טבעית להתפתחות, להתרוממות, כן? למה אנשים אומרים שכשאדם מגיע לתפקיד גדול אז יש לו ניסיון מאוד גדול, כי באופן אוטומטי אדם ניסה מעל, כן? זה אחד הניסיונות של מנהיגים שהם צריכים להיות באמת בענווה. מה זה ענווה? להבין שהכוח הזה שיש להם ביד ברגע, בשנייה, יכול להילקח ממנו. זאת אומרת שאנחנו מדברים על מידת הענווה, שזה ככה בהמשך הרמח"ל מדבר על זה המון, שאנחנו צריכים להבין שגם הכוח שיש לנו, שזה מדהים, שזה יפה, כן, עד 120, ברגע, בן אדם יכול, כן, הנוע הזה של טיטוס, הזבוב הזה, נכון? שהמית אותו, זה הוא? כן. נכון? ברגע, חיידה קטן, קוראים לו קורונה, יכול להרוג בן אדם. איזה כן? לא חיידה, אמרנו וירוס. אבל גם חיידה יכול להרוג בן אדם. וגם ברגע בן אדם יכול לאבד, כן, את יכולת הדיבור שלו, למרות שזה אולי הכוח שלו. ואנחנו מבינים שמידת הענווה זה להתחבר לנקודה הפנימית שלי, לעשות, להביא לידי ביטוי את כל מי שאני, אבל לדעת שזה לא ממני. זה ההבדל הדק בין גאווה לענווה. אם אני חושבת שזה אני בזכותי, למרות שאני עמלתי על זה, נגיד, תגידו מה, לא למדתי לקרוא, ישבתי, עמלתי, למדתי, עכשיו בזכות זה אני יודעת לקרוא, או בזכות זה אני יודעת לכתוב. לא, ממש לא. אני למדתי, עמלתי, אבל פיתחתי משהו שאלוקים נתן לי. יש לי בידיים כישרונות שקיבלתי מתנה. כן? והכי מצחיק שבן אדם מתפאר ביופי שלו. כאילו הוא עשה משהו בשביל זה. אפילו לא עשה שום דבר. ככה הוא נולד, כן? ולמדנו את זה מהמדרש של מי שאמרו עליו שהוא מכוער. אז הוא אמר, לך למי שעשה אותי. זה נכון גם ליפים. כן, שליפים, קודם כל יופי זה דבר סובייקטיבי לגמרי, אבל ליפים בעיני כל, גם הם לא עשו כלום. במה האדם מתפאר שהוא יפה? מה יש להתפאר בזה? יש להגיד, עודו להשם כי טוב, איזה יופי, איזה נעים מעשיו, כמו שאני רואה אילן יפה, כמו שאני רואה רימון יפה, כמו שאני רואה חיה יפה. כן, אז ברוך השם, גם באמת דרך העיניים מאירה גם אורה של הנשמה, אבל זה לכל אדם. גם בכאילו זה שנראה בעינינו חלילה מכוער. את צריך להבין שזה הכל זכות אלוקית. זה הכל הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה, ואני משתמשת בו טוב, ואני מפתחת אותו. אז על זה אני יכולה גם להתגאות, כן? אפשר להתגאות על כל דבר, אם רוצים, בקלי קלות. אבל באמת, מה זה להתגאות? זה להגיד אני ואני. זה להחליף את מי שיצר את זה באמת, ולהגיד אני בעצם עשיתי את זה. תודה רבה שאמרתי שאני ככה ואני ככה ואני ככה, כי אני עשיתי. זה לא נכון, לא עשית. השתמשת במה שנתנו לך, ואת בעצם מאירה את אור השם בעולם, כשאת משתמשת בזה יפה, כשאת עושה עם זה טוב, כשאת מטיבה עם העולם, עם התכונות הטובות שיש לך, אז את פשוט משתמשת במה שאלוקים נתן לך, ואת בעצם מהללת את השם. זאת ענווה. גאווה זה להגיד, זה אני. תדעו שזה אני. אני המדהימה, כן, אני עצרתי, אני בניתי, ואז הפכתי אותי להיות אלוקית כזאת. בסדר? אז חזרה לפחותים, בעצם מה שאנחנו רוצים להגיד, שאני לא אוכל לסבול בעולם הזה שמישהו יתרומם מעליי. כשנחשוב על זה בעומק, אז תגיד לי, לא, למה אני מפרגנת? אני לא רוצה להיות ראש ממשלה. מפרגנת לו, לא מקנה בו, אין בעיה. באמת אני לא מקנה בו, אבל לא מקנה, כי זה נראה לי מה זה כאב ראש, באמת. להיות ראש ממשלה, אני לא מצליחה להבין מה הדחף הזה בכלל. כנראה שזה לא השליחות שלי בכלל. אבל מי שכן, רוצה, כן? הוא לא רוצה לראות שמישהו יהיה מעליו. בסדר? ואם יראה חברו מתרומם והוא נשאר שפל, ודאי שמה שיסבול הוא מה שיוכח לסובלו, כי לא יוכל למנוע ולבבו יתעשש בקרבו. מעתה, אם כך קשה עליהם להיות שפלים מזולתם במעלות המדומות והכוסבות, זאת אומרת כבוד, שררה, מישהו לקח תפקיד שאני רציתי אותו, כן, כל אחת יכולה לפגוש את זה בזוויות שונות, בחרו במישהי למשהו ואני מאוד רציתי את זה, אז זה קשה לי לראות שהיא קיבלה את זה ולא אני, שאין השפילות בם אלא לפנים ולא הינסה אלא שב השקר, איך יוכלו לסבול שיראו עצמם שפלים יותר מאותם האנשים עצמם אשר הם עתה שפלים מהם? הוא בעצם אומר, כן, תחשבו שכל מי שנראה בעיניכם היום שפל, אני לא מדברת על שפלות המעשים, אני מדברת על אדם פשוט או חסר דעת, הוא יהיה באיזה מדרגה עליונה בעולם הבא, וכל מי שיראה בעיניכם מרומם הוא יהיה במדרגה פחותה. בעצם כן אומרים שזה הרבה פעמים קורה כשמגיעים למעלה, קולטים קצת איך ראינו את המציאות בעיוות מסוים. זה אומר הרמח"ל, תחשבו, כן, שוב אנחנו מדברים על הפחותים, תחשבו שהאנשים האלה זה מה שהם גורמים לכם בעולם הזה, על מידות כוזבות, על כבוד, על שרה. אז בעולם הבא לראות את עצמך שפל ליד מישהו שחשבת שהוא באמת, מה הוא עבר ברחוב, לא היה שום דבר, לא יצר שום דבר, כן? את מי אנחנו מעריכים, מעריצים היום, את אנשי העשייה, את האנשים שמשיגים כל מיני, כן, הישגים. ברוך השם זה הולך ומשתנה, ואנשים נהיים יותר ויותר פנימיים, אבל עדיין אנחנו נגועים בחסרונות העולם הזה. וזה במקום המעלה האמיתית והיקר, הנצחי, שאף על פי שעכשיו אין מכירים אותו ואת ערכו, על כן לא יחוסו עליו, אז בזמנו ודאי שיקירו לעמיתו, ולצערם ולבושתם ודאי שלא יהיה להם אלא זה לצער גדול ונצחי. הרי לך שאין הסבלנות הזה אשר הם דורשים לעצמם להקל מהם חומר העבודה אלא פיתוי כוזב שמפתה יצרם אותם ולא דבר אמיתי כלל. כל זה היה תשובה לאלה שאמרו, אני לא צריכה כזה מקום גדול, תנו לי מקום קטנצ'י כזה בעולם הבא. אומר, כן, חס וחלילה, כן, שלא ישמעו שאמרתי את זה. אני בעצם רוצה לומר, מה פתאום? מה פתאום? את לא תהיי מסוגלת לסבול את זה, אם בעולם הזה על דברים חולפים, על בוס או על חברה שלקחה לך את התפקיד, את כבר יכולה להיות עצבנית, אז בעולם הבא בוודאי שזה עולם האמת, שהכל יהיה ברור, לא תוכלי לסבול את התחושה הזאת. הרי לך שאין הסבלנות הזה אשר הם דורשים לעצמם להקל מהם חומר העבדה, אלא פיתוי כוזב שמפתה יצרם אותם ולא דבר אמיתי כלל. וכבר לא היה מקום לפיתוי זה להם, לולי היו רואים אמיתת העניין. אבל לפי שאין מבקשים אותו והולכים ושונים ושוגים לרצונם, הנה לא יוסר מהם פיתויים עד הזמן אשר לא יועיל להם. שימו לב, זה משהו כזה, איך זה עובד, שימו לב. וכבר לא היה מקום לפיתוי זה להם, לולי היו רואים אמיתת העניין. אבל לפי שאין מבקשים אותו והולכים ושוגים לרצונם, הנה לא יוסר מהם פיתויים עד הזמן אשר לא יועיל להם. כי לא יהיה עוד בידם לתקן את אשר שיחתו. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, עשה. כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שמה. זאת אומרת, כל עוד שאפשר, כמו שאמרנו, יש וכדאי לתקן את המצב הזה. זאת אומרת, את מצבי בעולם הבא לפי מעשיי בעולם הזה. הוא אומר, כן, אנשים לא יוכלו לתקן את מה שהם רוצים כבר בעולם הבא, זה כבר יהיה מאוחר מדי. זה כבר יהיה, כן, בעתיד, זה כבר לא יהיה לזה אפשרות, בעתיד, אני מתכוונת, הנצחי. והיינו, כי מה שאין האדם עושה עד שהכוח מסור בידו מבורו, הוא הכוח הבחירי המסור לו כל ימי חייו שהוא בהם בחירי ומצווה לעשות. הקדוש ברוך הוא כאילו נקרא לו עכשיו כמובן בהשאלה, מה זה אמיץ? הוא שם אותנו פה בעולם ואמר לנו, תבחרו. עכשיו, זאת חוויה שאפשר להרגיש כשילדים גדלים ופתאום צריך לשלוח אותם, כן, בהתחלה לגן ואחר כך לבית ספר ואחר כך לחיים, זה קשה לשחרר. זה קשה לשחרר ולהגיד, בסדר, תסתדרו, יהיה בסדר, לסמוך, נכון? הקדוש ברוך הוא שלח אותנו כאן לעולם ואמר, יש לכם את האפשרות לבחור. נתתי לכם גוף, נתתי לכם נשמה, נתתי לכם יצר, נתתי לכם עבודה, אבל יש לכם אפשרות לבחור. זאת אפשרות, זה כוח, שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם בעולם הזה כל ה-120 שנה שהוא כאן. הנה לא יוכל לעשות עוד בקבר ובשאול שאין הכוח הזה עוד בידו. זאת אומרת, עד מתי יש לי את אפשרות הבחירה? זאת מתנה רק של העולם הזה. מה שנקרא זה הסטארט-אפ של העולם הזה. בעולם הזה יש לי אופציה לבחור. אני יכולה לקום ולכעוס, ואני יכולה לקום ולא לכעוס. אני יכולה, כן, לרחל, ואני יכולה לא לרחל. זה בידיים שלי. זה לא, הכל לא בשליטתי. לא בשליטתי להגיע לפה, לא בשליטתי איזה משפחה, למרות שיש אומרים שהאדם בוחר את המשפחה שלו, אבל הוא בוחר אותה בשביל התיקון שלו, בשביל מה שהוא צריך לעשות כאן. אז אין לי באמת בחירה בנתונים, ואפילו לא למה אני אמשך או מה אני ארצה. הדבר היחיד שיש לי זה בחירה בידיים מה לעשות עם זה. בסדר? כי מי שלא ירבה מעשים טובים בחייו, אי אפשר לו לעשותם אחרי כן. ומי שלא חישב חשבון מעשיו, לא יהיה לו זמן לחשבו אז. ומי שלא יתחכם בעולם הזה, לא יתחכם בקבר. וזהו שאמרו כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם. זאת אומרת, אם נסכם את המדרגה הזאת, מה שעוזר להשיג את מידת הזהירות, שימו לב, דיברנו במדרגה הראשונה על שלמי הדעת, המדרגה השנייה היא באמת אנשים שמה שמשפיע עליהם זה המחשבות העתידיות על אחרי ה-120, על המקום שלי אחרי ה-120. לא רק מצד זה שזה הדבר הראוי לעשות, אלא מצד המקום שלי. ואדם צריך לדעת שזה חלק מהדרך שלו לקנות את הרצינות וההתייחסות בזהירות בעולם הזה. בסדר? שאלות על החלק השני, על הפחותים? מעולה. כן.
זה לא קצת מוזר, זה כאילו דרך לפעול בעולם הזה, זה כאילו להסתכל מה יהיה לי בעולם הבא, כאילו לא באנו לכאן כדי,
לא באנו לכאן כדי
כדי בשביל מה שיהיה לנו אז, באנו לכאן כדי לעשות את הבקיד שלנו כאן.
כדי שמה?
לא, כדי לעשות את הבקיד שלנו בעולם הזה, לא כדי לעשות את הבקיד שלנו בעולם הזה.
אבל התפקיד שלנו בעולם הזה, זה קודם כל אני ממש מבינה את השאלה, לכן הקדמתי 13 הקדמות על זה שנורא קשה לנו מעכשיו ועד הסוף, זאת אומרת יש 3 מדרגות, מאוד קשה לנו לקבל את זה, שאנחנו עובדים את השם ככה, מטרתי, כן?
לא, גם אם זה מטרתי,
אני
אומרת, בשביל להיות מטרתית על העולם הזה, מה שהיה העולם הזה.
למה?
כי זה לא משהו שאנחנו תופסים בשכל שלנו.
נכון. נכון, אז יש שתי בעיות או שתי נקודות שכדאי לברר אותן ולהתייחס אליהן. אנחנו בעולם הזה, אין לנו בעיה להיות מטרתיים, כי אנחנו אומרים, טוב, זה העולם הזה, מה אני אעשה? אני צריכה להשיג כסף כדי שיהיה לי בית, אני צריכה זה, אני צריכה זה, בסדר, אז אני אעשה. אבל על העולם הבא, הקדוש הזה, הטהור הזה, כאילו, שאני אעבוד בשביל זה, אז תשובה אחת שמאוד מאוד חשוב, כאילו, בהסתכלות, אני חושבת, במציאות, זה להבין שהעולם הזה והעולם הבא הם מחוברים לגמרי. זאת אומרת, מה שאני עושה בעולם הזה פועל גם על העולם הבא כרגע, וגם על העולם הבא הפרטי שלי, כן, מצד האחריות שלי. אבל כל הזמן יש קשר בין שתי העולמות האלה. זאת אומרת, זה, כמו שהוא אמר, זה בית אחד, פרוסדור וטרקלין. זה משהו אחד שמתכתב אחד עם השני. אלא מה ההבדל בין העולמות? ששם זה עולם גלוי, הוא לא העלם, הוא לא נסתר, הכל גלוי, הכל ברור, ולכן אין שם ניסיון, זה לא ניסיון. כי אם אני, הכל ברור לי, כמו שברור לי נגיד שאש זה דבר ששורף, אז זה לא ניסיון בשבילי כל יום לא להכניס את היד לאש, זה פשוט כאילו אני לא רוצה, כאילו זה לא הגיוני שאני, כן, אז תגידי, וואו, איזה אנשים אמיצים אנחנו, שאנחנו לא שמים ידיים באש כל היום, ברור שאנחנו לא אמיצים, אנחנו חסרי דעת אם נעשה אחרת. וזה נקרא עולם גלוי. אז זה ההבדל בין העולמות. בעולם הזה, זה הניסיון שלי. האם הנשמה שלי תתגבר, כן, ותתעלה, והכוח הבחירי שלי ייקח אותי למקום שהנשמה שואפת אליה מתוך הקשבה, מתוך עשיית מצוות, בעצם אנחנו נלמד שאנחנו בעצם מצחצחים את האופציה הזאת. כי כשאדם מקיים תורה ומצוות, זה מיישר אותו, זה מכוון אותו לאיפה שהוא באמת באמת שואף להיות. ולכן הדברים יותר פשוטים לו ויש לו פחות קושי. זה לא אומר שאין לי ניסיון, כי כל הזמן יש לנו בחירה. בסדר? אז זה דבר ראשון. דבר שני, מה שאת אומרת על כאילו קצת מצחיק, כאילו לעבוד בשביל העולם הבא, זה בעצם כאילו, זה אולי אותה תשובה אבל בצורה אחרת, זה יד האריכתה של העולם הזה. זאת אומרת, אין שום טעם, הוא אמר את זה בהתחלה, בשביל מה בן אדם יחיה 70 שנה וימות וזהו. אם אין לזה קשר לאיזשהו משהו עתידי, אז בשביל מה? זה כמו שאני אגיד לך, בואי תעבדי, אבל לא משנה בשביל מה, סתם תעבדי, יהיה לך מלא כסף. בשביל מה אני צריכה את זה? תגידי לי, אני צריכה את זה בשביל להתקיים? אני אעשה מאמץ. תגידי לי, אני צריכה שיהיה לי בית? בסדר, אני אעשה. וסתם כאילו, בשביל מה? אין איזה שום מטרה. לכן המטרה העליונה היא דווקא לעשות את התפקיד שלי כאן, והמטרה זה ההתעלות, כן, התוצאות של זה, המפגש של מה זה עשה, זה יהיה בעולם הבא. ועוד משהו קטן שחשוב לי להגיד ככה לסיום, זה בעולם הזה אנחנו יכולים, כן, קוראים לעולם הבא או גם העולם שבא. זאת אומרת, יש לנו אופציה לחוות חוויות של העולם הבא בעולם הזה. איך? חוויות שהן של רוח. זאת אומרת שיש משהו, כן, אנחנו קוראים לזה התעלות, כן, שאנחנו באמת מתקדשים או מתעלים, כן, בשבת אפשר להרגיש את זה, ואפשר להרגיש את זה גם במעשים טובים שאנחנו עושים בעולם הזה. אז יש לנו כמעין קורת רוח כזאת, או איזשהו עונג רוחני במעשים טובים שאנחנו עושים בעולם הזה, אם עשינו איזה חסד וזה ממש ממש עזר למישהו, אז אנחנו מאוד 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 שמחים בעזרה הזאת, כן? אז בעצם זה אחד הדברים המאוד משמעותיים, שאנחנו מבינים שהפעולות שלנו כאן בעולם הזה משפיעות כבר על העולם הבא, ואחרי 120 זה יהיה פשוט גלוי בעינינו. זאת אומרת, כל מה שאני עושה עכשיו בעצם משפיע על העתיד הנצחי שלי פרטי ושל כל עם ישראל. בסדר? יופי, תודה רבה לכם. תהנו, הפסקה נעימה.